שיחה מהרב פנגר מאתמול בלילה, ערב תשעה באב, שווה לשמוע חזק ביותר.
הכיסה כל העדה, ויתנו את כולם ויקוה בלילה ההוא. אמר הרבי, אמר רבי יוחנן, אותו היום תשעה באב היום. אמר בן הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה של דורון. לא אני אדם שראוי לדבר עכשיו, בלי רצון שנגיד כמה דברים, כדי שאני אוכל לחזק. ועל הדרך, ממשהו שמרגיש שהדברים נוגעים אליו, שעכשיו אנחנו מדברים כשיחת חברים, לא בלהגיד מוסר, לא רק כל הדברים בשבילי. כל חג שמגיע, על פי היהדות הוא לא רק זכר למה שהיה פעם. פסח זה לא רק זכר יציאת מצרים, אלא זה עצם יציאת מצרים. אבל בטח קל לנו להתחבר לחג של חירות מאשר חג של אבלות. אותו יום שחל בשבוע תשעה באב יחול גם ליל הסדר. הגאולה כמו הגלות. בשנה לא זכינו. צריך להבין שבכל שנה ושנה מתחוללת מלחמה בשמיים, בין הטוב לרע. ומי ינצח? חז"ל אומרים שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם לא זכינו השנה שיבנה בית המקדש, אז הרגשה צריכה להיות כאילו נחרב עכשיו. כי כל מי שקורא את הסיפורים על החורבן, אם זה רעב מאוד קשה, אם זה מיליוני הרוגים, מבין שיש דין ויש דיין. הקדוש ברוך הוא אומר, הכל מתחיל בבחייה של חינם. אתם בחיתם בחייה של חינם, סתם אתם מתלוננים. אני אקבע לכם סיבה טובה לבחייה, חס ושלום. ואז בית מקדש ראשון עומד על תילו 410 שנים, ונחרב בדיוק בתשעה באב. לאחר מכן נבנה פעם נוספת, עומד על תילו 420 שנה, ונחרב שוב בדיוק היום בתשעה באב. אין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו, ותבינו שיש דין ויש דיין. אדם לא יכול ללכת לעשות מה שהוא רוצה. אומר בורא עולם, אני בראתי את העולם ונתתי לו תורה. תורה מלשון הוראה, כיצד לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מי הקדימה לי בשלם, אומר בורא עולם, נתתי לכם כל כך הרבה, מה אני מבקש מכם? למרות שיש דין ויש דיין, הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, גם ברגעי החורבן שנכנסים הגויים ומחריבים את הכל בבית קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר בעולם, עם שני הקרובים, אחד פנים של זכר, פנים של נקבה, שני ילדים, שני קרובים, מעורים זה לזה, מחובקים זה, זה סימן שעם ישראל עושה רצון הקדוש ברוך הוא, זה לא מובן. שואלים חז"ל איך זה יכול להיות, רגע, אבל אם נחרב הבית, אז לא עשינו רצון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם שאני מבין שאנחנו לא עושים את רצונו. זה כמו שנפרדים מחבר טוב, נותן חיבוק. כמו שילד צריך לעבור ניתוח, ילד צריך לעבור טיפול. אבא, אמא, נותנים לו יד, לא חיבוק. אין ברירה, אתה חייב לעבור את התהליך הזה. עשית טעויות, עשית שטויות, אחת השטויות, עכשיו אתה צריך לעבור טיפול שיניים. אז הטיפול יכאב, הטיפול לא יהיה נעים. אבל אבא עומד לצדך. אז הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. וגם בספר קודש החמור ביותר, מגילת איכה, מגילה של פורענות, לא מופיע שם פעם אחת שם אלוקים. שם אלוקים מרמז מידת הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, גם כשאני כועס עליכם, כל זה מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים כדי להשאיר אותנו בחיים. אנחנו מתכנסים פה היום לשבת ברצפה, לעשות חשבון נפש, כל אחד לעצמו. אבל חז"ל גילו לנו שבית המקדש לא נחרב סתם, אין מקרה. כל דבר בעולם על פי היהדות יש לו שורשים. השורשים תמיד הם רוחניים, אתה לא רואה אותם, כמו שורשים של עצם שנמצאים מתחת לאדמה. אתה לא רואה אותם, אבל כל העץ ניזון מהם. גילו לנו חז"ל שבית המקדש השני ובית המקדש הראשון נחרבו על עבירות. אבל מה ההבדל בין שני בתי המקדש? רואים חז"ל ראשוני נתגלה אבונם ונתגלה קיצה. אחרונים זה בית שני, לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצה. אז הראשונים נתגלה אבונם, אנחנו יודעים שבית המקדש הראשון נחרב על שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. נתגלה אבונם, אז נתגלה קיצה. אחרי 70 שנה הם חזרו. 70 שנה הם חזרו. אבל בית שני לא נתגלה אבונם, ולכן לא נתגלה קיצה. אנחנו עדיין בגלות. אבל שואלים חז"ל, מה זה נתגלה אבונם? ברור שנתגלה אבונם. אם תשאל כל אדם ברחוב, אדוני, סליחה שאני שואל אותך, אבל למה לך בית מקדש? כולם יגידו לך. שנאת חינם. אז למה לא נתגלה אבונם? אני לא מבין. ברור שנתגלה אבונם. אלא מסבירים חז"ל, לא נתגלה אבונם, תקשיב טוב, אני אומר את זה לעצמי, אבל אדם שבבית מקדש ראשון עבר עבירות ששפיכו דמים. הרי אדם שרצח חס ושלום מישהו אחר, הוא לא ישכח את זה כל ימי חייו. הוא בהלם מעצמו, הוא מחמיץ את עצמו, איך עשיתי את זה? למה זה טיפש אני? אז נתגלה אבונם לעצמם. אדם שעובד עבודה זרה, גילוי עריות, הוא מבין מה עשיתי? אז נתגלה אבונם לעצמם. אדם שמבין שהוא לא בסדר, יש לו תקנה, יש לו סיכוי שהוא ישתפר, יש סיכוי שהוא... התרופה היא חצי לדעת המחלה. אז אני יודע שאני חולה, יש לי סיכוי שאני אתרפא. אבל בית בית שני לא התגלה עבונם לעצמם. לכן לא מתגלה קיצם. אנחנו מדברים עליהם כאילו זה היה לפני הרבה מאות שנים. אנחנו לא צעים היום בגלל שבית המקדש נחרב לפני למעלה מ-1900 שנה, אלא אנחנו אבלים היום בגלל בית המקדש נחרב. היום מישהו פה מרגיש שהוא שונא חינם. מישהו פה מבין שבגללו בית המקדש לא נבנה. מישהו פה מרגיש שהוא לא בסדר.
Thank you.
למעשה באישה אחת, שהייתה בשכנותו של רבן גמליאל, והיה לה בן תשחורת, בן תשחורת לבן מאוד מוצלח. והבן הזה נפטר. עכשיו הוא אימא שהבן שלה נפטר. והייתה בוכה עליו בלילה, והיה רבן גמליאל שומע, שומע את קולה, הקירות מאוד דקים, אז הוא שומע אותה בוכה על הבן שלו, הוא שומע אותה בוכה על הבן שלו. והיה נזכר בחורבן בית המקדש. והיה בוכה אימה עד שנשרו ריסי עיניו. אפילו את המצב הזה, רבן גמליאל שומע את השכנה שבוכה על הבן שלה שנפטר. והוא נזכר בחורבן בית המקדש ומתחיל לבכות, אבל לא סתם לבכות. בוכה עד שנשרו ריסי עיניו. זה לא נתפס לך מה זה. איזה כמות של בכי. מכיוון שהרגישו בו תלמידים ברור שהרב, הרב אי אפשר ככה בכל היום בוכה, לא שאלה. וביקשו אותה אישה אולי, שאלה שתעברי מקום, או שאנחנו נעבור, אבל אי אפשר ככה. שואלים חז"ל על הסיפור הזה, מה זה הדבר הזה? אותה אישה, הבן שלה, נפטר. תחשבו על זה, אימא יהודייה. שהבן שלה נפטר, יש ילד בשם מוישי קליינמן, שכבר למעלה מ-490 יום, אימא שלו מחכה. תחשבו על זה, אימא, איך היא מרגישה? אז רבן גמליאל שומע את זה, והוא מתחיל לבכות, הוא נזכר בחורבן בית המקדש. שואלים חז"ל, סליחה שאני אומר, מה אתה נזכר בחורבן בית המקדש? מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? האם הזאת בוכה על הבן שלה, הוא לא יחזור יותר. מה קשור בית המקדש עכשיו? תבכה על הצער שלה. וחז"ל מזמינים של רבן גמליאל נודע שבכה על הצער שלה. רק הוא הבין שלכל דבר יש שורשים. וכל הצרות שאנחנו רואים היום, יש איזה שורש אחד עיקרי. וזה חורבן בית המקדש, על אלה אני מוכיח. קשה לא לבכות את זה שאין בית המקדש, רק על הרגל, וקורבנות, זה דברים שצריכים להתחזק בהם, צריך להעמיק בהם. על מה אתה כן יכול להתחבר? על אלה אני מוכיח, תנסה לחשוב כמה צרות יש. כמה אנשים מתמודדים מחלות, כמה אנשים מתמודדים קשיים, מה זה גירושים, אין ילדים ויש ילדים. זה לא אמור להיות ככה, בעזרת השם, זה לא אמור להיות ככה, זה תלוי רק בכל אחד ואחת מאיתנו. נשנה את המעשים שלנו. והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, תעשו משהו. כשאני אומר תעשו משהו, זה משהו בשבילכם. שמעתי מאישה אחת. היום היא אישה, אז הייתה בחורה צעירה, היא נסעה עם אחותה, שקיבלה רישיון. הם נסעו בדרך, ירידות, היה קר מאוד, והכביש היה שכבת קרח, ואחותה היא נהגת צעירה, ובשלב מסוים היא בלמה, כי היא פחדה שהיא תחליק, אבל היא עשתה טעות, היא החליקה עוד יותר. הרכב הסתובב פעם אחת, פעם שנייה, נתקע במעקה ביטחון. הם שתיהם לא נפגעו בהתחלה, הם יצאו לראות מה קורה, מה הנזק של הרכב. השעה הייתה שעה מאוחרת בלילה לפתע, הם רואים רכב נוסף מגיע, שוב בירידה, נוסע מאוד מהר, נוסע לקראתם. בשלב מסוים, הבחורה שסיפרה את הסיפור, הייתה בטוחה שהוא סתם, מה אתה? אתה נוסע לכיוון שלנו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? היא הייתה בטוחה שהוא מנסה להפחיד אותה, כי הם אחרות. אבל הוא לא ניסה להפחיד אותה. ועם הרכב שלו במהירות מאוד גבוהה, הוא נכנס ברכב שלהם. מהתאונה הזאת היא אחותה נהרגה. היא עצמה נפגעה מאוד מאוד קשה. נשלחה לבית חולים, טיפול נמרץ, הפרעת טיפולים, ניתוחים על גבי ניתוחים, היא כבר לא עולה, לא תוכל ללכת כמו שצריך על הרגליים, היא פצועה, היא שבורה, היא רצוצה, היא יוצאת למסע של שיקום. היא אומרת, יש לי שני תשעה באב בשנה. תשעה באב אחד של כל עם ישראל כמו היום, ותשעה באב שני הבא, זה יום התאונה שהרצתי את החיים. ויום אחד, ביום התאונה, בתשעה באב הפרטי שלה, היא החליטה שהיא מתקשרת לנהג הפוגע. היא רוצה להגיד לו בדיוק כמה הוא הרס את החיים, כמה הוא הרס את המשפחה של את החיים, כמה הוא הרס את כל המציאות שלה, שהייתה יפה לפני כן. למה שרק אנחנו נסבול, למה הוא מתעלף בחיים שלו, כאילו כלום לא קרה. חיפשה את הטלפון שלו, היא הכינה רשימה שלמה, שמה היא הולכת להגיד לו, ואיך היא הולכת לצמוך עליו, להתקהל אותו. הוא עוד רק בן לחיים. היא מתקשרת והוא לא עונה. אבל כעבור מספר דקות, הוא חזר אליה. דיבר בקול שבור.
שלא הסתר אותו, אבל שאני אסתר אותו.
אלא אומר הפלא,
תקשיבו, יקירה, אני לא יודע, אני אומר לכם, באמת, משפט ואף לך כמוך, זה דווקא מי שכן אתה חדש, מישהו שהוא שונה ממך. מי שאתה לא מבין, מה הוא רוצה ממך, מה הוא מפגין שם?
קפצה להפריע ממנו, אני קורא לך את המקרא החדש. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עבדך אהבתני אהבה יתרה, הוא עבד בשבילי 7 שנים, וכשהשלים 7 שנים, הגיע הזמן נשואה לבעלי, יעץ אבי להחליפני, תחליף אותי עם אחותי. ביקשה היה הדבר, עד מאוד, רחל אמנו אומרת, אל תחשבו שאני לא עושה אף בשר ודם, זה היה לי קשה, קשה מאוד. ואז הודעתי לבעלי, מסרתי לו סימנים. ובשלב מסוים, לאט הסימנים, כי לא רוצה שאחותה תתפזל. ואומר המדרש, לכן כשניחמתי את עצמי וסבלתי את אהבתי וניחמתי על אחותי שלא תצא לחרבה, ולערב חילפו את אחותי לבעלים שמירי ומסרתי את הסימנים, וכדי שיעקב לא יזהה שזו לאט, לכן מדברת איתו לידם. אומר לכם הקדוש ברוך הוא, ולא קיניתי בה ולא הוצאתי אותה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר? לא קיניתי בצרה שלי, לא הוצאתי לבושה. אתה מלך חי וקיים, תחזיר את עם ישראל. מיד למדרש נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה. כה אמר השם, אם כל אביבך ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך, כמו השם, ושבו בנים בגבולה. איך זה יכול להיות? חלק מה אברהם אבינו לא אמר מספיק? יצחק, משה רבנו, מה? אומר בורא עולם, תקשיבו, יש מפתח אחד שנקרא בין אדם לחברו. וברגע שאת מוותרת לאחותך, ברגע שמוותר לאח שלך, וכידוע שהרב זילברשטיין סיפר שנגיע אליו כל שנה ניצול שואה, שהוא כבר נפטר, ככה הוא מגיע כל שנה באותו תאריך, ובוכה לרב, בוכה לרב, והרב שאל אותו פעם, למה אתה מגיע באותו תאריך? אז הוא שובד את כל המשפחה שלו בשואה, לפני אח אחד. והוא ואחיו היו מאוד עוצרים, והנאצים מחשיבה ונחמאים לפי מסדר כל בוקר לראות מי כשיר לעבודה ומי לא. ולילה אחד לקחו אותם לעבודה ונשארו לאישה לישון. האח אמר, אני הולך לשים את הראש לישון, תעשה לי טובה, תעיר אותי למסדר, אני מפחד שלא יקום. ואותו אדם מספר לרב שהוא אמר לאח שלו, אני אעיר אותך, תדאג, אני אעיר אותך. הוא נשאר רגע על קצין גרמני אחר, לקח אותו לעבודה ומרוב הלחץ, והפעם הוא שכח, שכח מהמסדר, שכח מהאח שלו. פתאום הוא רואה כולם עומדים במסדר, הוא מסתכל, הוא רואה פה אח שלי! הוא רץ אותו מצליב, עובר בין המיטות, הוא מגיע למיטה של אח שלו. הוא רואה שהאח שלו שוכב במיטה עם כתוב בראש. הוא אמר, אני יכול לסלוח לעצמי, למה לא היה המיטה שלי? למה לא היה המיטה שלי? מה הרב, אח שאתה מסתובב עכשיו ברחוב? אולי עם דגל, אולי לא עם דגל. אחותך מסתובב עכשיו ברחוב. חבר'ה המסים שלך, למה לא הערת את אח שלך? למה לא הערת את אח שלך? אז הגדול אמר, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה קשה, אבל תראה, מה זה בין אדם לחברו? תראה, מה זה אחות ששמה את עצמה בצד? ולא שהיה לה קל, אני לא קל, זה לא המבחן, אבל זה לא הניסיון, זה לא המבט סוכנת דורדורות. ברור שהיה לה חלק ולא קשה. והקדוש ברוך הוא מיד, מיד, גלגלו בחמה. ספרים על ילדה בת 10, שבלתה במחלה נדירה מאוד, והיו צריכה להחליף את כל הדם שלה. וצריכה למצוא דם שמתאים, ולא סתם דם שמתאים, דם שיש לו כבר נוגדנים בדם שמתאימים למחלה הספציפית הזאת. האדם היחיד שהיה מתאים היה אח של הבן החמש. ילד בן 5 כבר עבר את המחלה הזאת והחלים בצורה ספונטנית, הוא החלים מזה. אז הרופא ניגש לאח של הילד בן 5 ולא שלו, אתה מוכן לתרום את הדם שלך להפתחה? אז הילד חשב כמה דקות וענה, אני מוכן, אני מוכן. הכניס אותה לפרוצדורה רפואית, השחקו אחד ליד השני, עשינו את כל התהליך של העברת הדם, כמה שעות של תהליך, ובתום התהליך ניגש הרופא לילד ולא נושא, עוד סיימנו, כל הכבוד לך. ואז הילד שאל את הרופא, הרופא מתי אני אמור? מה לא רופא? מה? הוא אומר לו, רופא מתי אני אמור? ואז הרופא הבין, כשהוא שאל את הילד, אתה רוצה לתת את הדם שלך לאחותך? מה הילד בן 5 הבין?
חזרה לארצות הברית כפליים משר השמירת. הוא אומר,
אומר, אם את חושבת שאני כביכול קצת עצוב, איך אני מבקש שהבת שלי תהיה כפלה אינך? הוא עונה למד את זה מאלישע הנביא. כאשר אליהו נפטר, אלישע מבקש ממנו, אני רוצה פי שניים מרוחך. אתה אליהו הנביא התמודדת עם אחד, אבל בכל זאת הוא מלך ישראל, בכל זאת הוא שורשים. אני מתמודד עם איזבל, ואני צריך פי שניים כוחות כדי להתמודד עם המלחמה הזאת. אמר לה אבא של הרב איימן דוצק, ששרה שנירר, את מצוינת לפולין, אבל הבת שלי צריכה לחזור לארצות הברית, אני צריך שתהיה פי שניים ממך, אחרת היא לא תשרוד. הדור הצעיר של היום מתמודד עם פי שניים דברים כמו שההורים התמודדו. כמה שההורים התמודדו, וכל אחד אתה מתמודד, הדור הצעיר ממש מתמודד. שלא יהיה מצב שיצאי נשים עזמניות משתו ידיהן, כמה אתה יודעת לשם להגיד שלא עושים את זה, וכמה אנחנו רוצים שיותר ויותר, זה טוב לשאוף. אבל בואו נחזק כמו שכן עושים את זה לעצמי, כי כולנו גם ילדים. לימדו אותם חז"ל, אל תתנו את חברך עד שתגיע למקומו, ואת הרי בחיים לא תגיע למקומו. אל תתנו את חברך עד שתגיע למקומו. כל שכן שהוא לא חבר שלך, בכלל לא מכיר אותו. אם שילד אחד היה צריך לעבור ניתוח, ההורים מחכים בחדר המתנה, נו, איפה הרופא? הרופא מתעכב רבע שעה, חצי שעה, לפתע הרופא מגיע, לובש את חליפת המנתחים, שם מסכה, בא להיכנס לחדר הניתוחים, האבא עוצר אותו, אומר לו, איפה היית? אומר לו, הרופא, תן לי בבקשה להיכנס. אומר לו, אבא, היית בבריכה? היית בבריכה? אני הייתי בבריכה, תן לי בבקשה להיכנס. אומר לו,
במשטרת סן פרנסיסקו. הוא אחראי במשטרה לנו על אף אחד ישראל להתאבדות. כל אדם שמתאבד חס ושלום, אז המשטרה חוקרת למה הוא עשה את זה. כי אולי באיזה רצח בכלל. אז כל מקרה הולך ובודק, מגיע לבתים של האנשים, עושה לראות האם הוא שיר בכתב, האם יש סימן כלשהו, האם קרה משהו. שאלו אותו ברעיון שעשו איתו, ספר לנו את האירוע הכי נוגע ללב, האירוע שהכי תחיד אותך, הכי זעזע אותך. מה, יום אחד אדם מתאבד בקפיצה מגשר הזהב בסן פרנסיסקו. הגעתי אליו הביתה ומצאתי מכתב, מכתב הכותב, אני הולך בגשר הזהב. אם מישהו בדרך יעצור אותי, ישאל לשלומי. אם מישהו בדרך יחייך אליי. אם מישהו בדרך לא מסתכל עליי, אני חוזר הביתה ואני פותח דף חדש. אבל אם אף אחד לא יתייחס אליי, כמו שאני אחזור עד עכשיו, אם אף אחד לא יגיד לי שלום אפילו, כמו שלא אמור להיות כמה עד עכשיו, אני לא חוזר. תחשבו כמה אנשים מסתובבים סביבנו, וצריכים איזו מילה טובה. איזה יד. מה ביקשתי לכם שתאהבו את זה, שתפרטו את זה? אני שם הכל בצד, אומר בורא עולם, רק אחדות אני מבקש מכם, אחרי זה מסתדר עם כל השאר. תדעו מתלמידיו של אהרון, אוהב תורה, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אוהב את הבריות זה תנאי, אתה לא יכול מקרבן לתורה בלי לאהוב את הבריות לפני כן. צריכים היום הזה לשבת על הרצפה ולחשוב מה יוצא לך מזה. בחורה מהארץ שצרנו הרב נכבדה מאוד קשה בפנים שלה, הטיסו אותה לארצות הברית, היא התחלה לבגרות של בית ספר. אז שמעתי באחת המורות שמספרת שהכינו את הכיתה שלה, תקשיבו, מגיעה בחורה, הפנים שלה ממש לא יפות למראה, היא נשרפה בכל הפנים, שאף אחד לא תנעץ עיניים בה, שאף אחד לא תצחק עליה חס ושלום, תתייחסו אליה כמו כל התלמידות. היא הגיעה לבית ספר, באמת התלמידות התייחסו אליה מאוד יפה, אף לא נעצה בעיניים, הכל היה בסדר. עד שיום אחד יצא לה, גרם לסכסוך בינה לבין אחת החברות, לחברה אמרה בפנים, תקשיב, אני מתאפקת, אבל פשוט, זה גועל נפש בפנים שלך, זה פשוט לא אנושי, אני אראה פה מפלצת, זה גועל נפש. כל אחד מתאפק, אני יכול להבין איך היא הרגישה. רבה הייתה שבועה ומצוצה, בכתה לאימא של הלאה. מה עשיתי, כאילו, מה עשיתי, למה? אמא שלמות כעסה, עכשיו, ברוכות למנהלת, התלמידה הזאת לא תישאר בבית הספר. באותו רגע סבתא שלה התקשרה. באותו רגע סבתא שלה התקשרה. והיא אמרה לצאת, אני לא יכול לדבר עכשיו, אנחנו שקופו של הבית ספר, קרה משהו עם נעים הבת, מי שממש פיסה אותה, אני הולך לטפל את זה. סבתא שומעה בקשר, הוא אומר, תחכו שנייה. אני רוצה להגיע אליך. סבתא מגיעה אליי הביתה, היא יושבת עם הבת, שמעת כל הסיפור, אומרת לה, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה. זה כאב נורא, נורא, נורא. אבל תחשבי, אני באמת מבקש לך, תחשבי. מה יצא לך מזה? אז תלכי, ויעיפו את התלמידה הזאת בבית ספר. מה יצא לך מזה?
בואי תעבירי לך טוב. בואי תנצלי את הכאב הזה לתפילה לבורא עולם. לתפילה לבורא עולם שיזכה אותך בחתן. את תרצי להתחתן, ואת יודעת שזה יהיה קשה. תתפללי עכשיו מה שאתה סולח לו. וכך היא עשתה, כעבור שנתיים שהגיע לשידוכים הרבור הראשון שיצא את המחתן איתם. כי הוא ראה קצת מעבר, קצת מעבר לצלקות, קצת מעבר לחיצוניות. כמה הבורא מבקש את הביטה, תסתכלו טיפה מעבר. עזבו את החיצוניות של הבן אדם, אני אומר לך את זה, אני מסתובב כל הערב ברחובות, מה שנקרא, אני פוגש אנשים, בן אדם שלא הייתה חונה שולחן דתי, נראה לך קצת מלא קעקועים בלי כיפה בשום דבר. הרב, אני שומר שבת, הרב, אני מניח תפילין, איזה שאלה אני שומר אותך. כי זה לא מסתכל קודש קודשים, תדעו לכם. גם אותם מפגינים, מהזמאל, כל מיני, תינוקות שיש פה, אתה רוצה להם, באמת, אם היית גדל באותו בית שלו, מקבל אותו חינוך שלו, רואה אותם כאן שהוא רואה, שומע את אותם שהוא שומע, היית בדיוק כמוה, לא יותר גרוע, ונדע מה, שאלה בכלל. שאימא שלה הובילה אותה לחופה ושכח שהיא עוזרת את היד של אימא שלה כי ראתה את סבתא שלה, היא רצה אליה, לא סבתא, את סבתא חיים שלי, כל זה בזכותך. אנחנו גם צריכים כזו סבתא, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים גם חתן, אנחנו רוצים אותך בורא עולם כחתן, אנחנו רוצים אותך כחתן בורא עולם, למרות שאנחנו מכוערים, למרות שכחשקות אנחנו עושים למרות כל העבירות שלנו, אנחנו רוצים אותך.
השיבה